هلا اهلا يوسف،
أهلا جيلاد، ما نشمع؟ صباحين طيبين.
צהריים טובים، מה שלומך؟ איזה כיף שאנחנו פה. שלום לכל המאזינים، מה שלומכם؟ לא אני
מצוין, מצוין. לא, אני מה לעשות. תקופה לא פשוטה לכולנו, לא משנה מאיזה
כן
צד, אבל כמו שאומרים באנגלית, the show must go on. אנחנו פה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בידור. היום הפרק היום בטח לא יהיה בידור קל, אבל
אבל
אנחנו
קצת
ממשיכים.
להתנתק מהלחצים של היומיום
כן.
ולחשוב על דברים לעומק, בהחלט מוזמנים.
ואין, כן, אין יותר מתאים מהמשקיע של היום לבחינת עומק של
האמת,
השקעות.
מרתק מאוד. קודם כל נגיד תודה לכל מי שנרשם לניוזלטר, שהשקנו בשבוע שעבר. אנחנו נשים גם בתיאור של הפרק קישור להמשיך להירשם. היו קצת תקלות טכניות בספוטיפיי, טלפון, מקווה שסידרנו את הכל. אם יש בעיות תכתבו לנו. אנחנו מקווים באמת מאוד שבסוף החודש, שבוע הבא, אנחנו מקליטים ב-26 ליולי, כבר נתחיל עם הניוזלטר הראשון, אז אתם מוזמנים להירשם כדי לקבל אותו, ונתחיל גם עם הדיסקליימר שלנו, יואב, ברשותך, חבר'ה, זה לא ייעוץ השקעות ולא תחליף ייעוץ השקעות, וכל מה שאנחנו מדברים פה כנראה יש לנו עניין אישי בו וצריך לקחת את זה ככה, וזה פה מידע צופה פני עתיד וזה רק למטרות לימוד בהרחבת אופקים, אז תקשיבו, תלמדו, אבל זה לא ייעוץ השקעות, קחו את זה בחשבון, ותדעו שגם לי וגם ליואב יש פוזיציה בקשר למה שאנחנו מדברים, לקחת את זה בחשבון. אז אחלה, וספר לנו יואב על מי אנחנו מדברים היום.
יפה, אז היום זה עוד מישהו שאנחנו מנסים להביא פה דברים לא מוכרים כל כך בישראל,
אתה
משקיע
יודע
בשם...
מה, רגע, סלח לי
כן?
שאני קוטע אותך, נזכרתי
בטח.
במשהו שרציתי להגיד שהוא חשוב
נשאיר
לפני
את
שאנחנו
הצופים במתח.
צוללים אליו, כן, תסלחו לי על הבלבול. הייתה לי היום, רציתי להסביר לכם ולשתף אתכם בחוויה שהייתה לי, שתבינו עד כמה מיוחד התוכן שאנחנו מביאים בו. הייתה לי היום שיחה עם מישהו שהוא... איש השקעות בכיר מאוד בישראל, בן אדם בעל שם, ידוע, הרבה אנשים לומדים ממנו, באמת פיגורה רצינית.
בלי להזכיר שמות.
לא נזכיר, בוודאי, זה גם לא כל כך משנה, הוא אחלה בן אדם דרך אגב, חכם מאוד, הוא נפגשנו כי הוא מלמד אותי על איזשהו מוצר מאוד מעניין, ובאמת אחלה. אבל הוא לא הכיר את הווארד מרקס, הבאתי לו איזה ציטוט מהווארד מרקס, והוא לא ידע מי זה, הוא קצת הכיר את אוקטרי, וזה הדהים אותי, זה הדהים אותי שמישהו כל כך רציני, כל כך בכיר, באמת מבחירי התעשייה בישראל, לא מכיר אורים ותומים של תעשיית ההשקעות העולמית, אחד מהאנשים שאמרנו בפט קורא את המזכרים שלו דבר ראשון, כלומר והוא לא הכיר בכלל את העבודה שלו, אז חבר'ה תדעו, שהתוכן שאתם מקבלים, שיואב מביא לנו בפודקאסט הזה, זה באמת מהרמות הגבוהות ביותר שיש בעולם, בתחום ההשקעות, ואחד הדברים היפים בתקופה הזאת, ובזמן הזה באמצעות הטכנולוגיה, שאנחנו יכולים בקלות להיחשף לתכנים הכי גבוהים שיש כל אחד בנוחות שלו ובמקום שלו, אז תדעו שבאמת יואב מביא לנו פה פנינים, שכל פעם גם אותי מפילים מהכיסא, אז... תן לנו את השם של הפנינה של היום.
אוקיי, הבחור בשם קריס בלומסטרן, לפני שאני כבר אספר, ואני אגיד שמי שירשם לניוזלטר, ובלי שום קשר, הוא נשמח לשתף, שתחשבו שזה חוכמות שלי, יש קובץ מקורות של ספרים שאספתי בפודקאסטים עם השנים, שנשמח להפיץ למאזינים, שלא תחשבו שזה זה לא, זה אנשים אמיתיים שאני נחשפתי להם עם השנים, המשקיע של היום בעצמו לא נחשף לציבור עד לפני כמה שנים, קריס משקיע, היה די אלמוני מסיינט לואיס, מזורי, מי שהצליח להגיע לשם, זה עיר שמפורסמת בזכות הקשת הגדולה בעיר, הוא היה בצעירותו בכלל ליינבקר בפוטבול, לא יודע מישהו מכיר, הוא צופה בפוטבול, אבל זה האנשים הגדולים האלה, שהולכים מכות כל הזמן לשמור על הקווטרבק, אז הוא איש גדול, איש עם המון הומור עצמי, אבל... גילת, גם אתה התרשמת, איזה חוכמה, איזה יסודיות, אתה יודע, אני הרבה פעמים מחמיא לך שאתה איש סופר סופר יסודי, לפעמים זה מעצבן, אבל זה לזכותך יאמר, אני חושב שקריס לוקח אותך, אתה...
עצם ההשוואה היא מגוחכת בכלל, את מה שהוא כותב אני לא מסוגל לקרוא.
זה רמה של OCD אולי, אבל לא, אנחנו ננסה להפיע את זה בצורה יותר ברורה. הוא היה כותב איגרות למשקיעים שלו במשך כמה שנים, ואיגרות ארוכות, ואז באיזשהו, לפני כמה שנים מישהו ביקש ממנו לפרסם את האיגרת לקהל הרחב, לדעתי זה היה ב-2015, ואני ממש באותה שנה, שנה אחר כך גם נחשפתי לתוכן הזה, מזכיר לי עוד איזה מקור לשתף אתכם, נשלח כמובן גם את המקורות, בכל מקרה הוא שלח את האיגרות שלו, הוא כותב כל שנה רק בערך איזה 100 ומשהו עמודים, זאת האיגרת השנתית שלו. אני חושב שהוא מכיר את ברקשייר האת'ווי של באפט, חוץ מבאפט ומנגר, אני לא חושב שיש עוד מישהו בעולם שמכיר את ברקשייר, את ההיסטוריה שלה ואת הפעילות שלה לעומקה כמו שקריס מכיר, והוא התפרסם, האיגרות שלו בעיקר עוסקות בניתוח של ברקשייר, אבל לא רק, כמובן שזאת אחת מהחזקות הגדולות שלו, לקרן שהוא נקראת סמפטר אגוסטס, אתה יודע מאיפה הוא הביא את השם הזה?
לא,
אנחנו דיברנו לדעתי, כן, זה על אחת מה, נראה לי באחד מהפרקים דיברנו על בועות שהיו בהיסטוריה, אז הבועה המפורסמת הראשונית הייתה בועת הצבעונים, נראה לי בהולנד לפני כמה מאות שנה.
נכון.
אז הזן של הצבעוני שגרם לכל הרדיפה המונית אחר הצבעונים, נקרא, למיטב זיכרוני זה משהו מתאר, הסמפטר אגוסטס, זה זן מסוים של קרן.
גדול.
כן, טוב, כן, ואז הוא קרא לקרן שלו על השם, הקרן שלו פועלת מ-99, נדבר אחר כך על הצועות שלו, ויש לבן אדם לא רק, הוא כותב יפה וחושב מה, בצורה מעמיקה, יש התוצאות הן גם נראות בשטח, הוא מנתח גם את הצועות שלו בצורה מאוד מעניינת, נראה את זה. הוא כמובן, כמו כבר התרגלתי כבר לשמוע, אני כבר אתמצאת, הוא התחיל כמו משקיע ערך ש... מחפש מניות זולות ומוכר אותן שהן עולות קצת, הוא עם השנים גם עבר למחנה של ניק סליפ ובאפט וגם מוניש שכבר קונים חברות טובות ולא נוגעים, והוא מאוד מצליח, הוא מדבר הרבה, יש לו אגב מי שרואה טוויטר, הוא מאוד פעיל שם, יש לו כל הזמן הוא יורד על המשקיעים של טסלה ועל אילן מסק עצמו ועל קת'י ווד, הוא כל הזמן, הוא מביא, הוא פשוט בחור מאוד מאוד מבריק ושנון, אבל הכל עם הומור. זהו, זה המשקיע להיום, דבר עליו עוד מעט לעומק.
בוא רגע ננתח את הביצועים שלו.
כן.
אני תמיד, היות ואני הסקפטי שבחבורה, תמיד אני הרי שואל אותך למה כדאי להקשיב לבן אדם הזה, ופה יש לנו הרבה סיבות. אז אני משתף okay. את המסך כרגע של האיגרת שהוא שלח למשקיעים
השנה,
שלו
של 2022.
לסיכום 22, איגרת באמת של 150 עמודים של ניתוח כל כך מעמיק של כל כך הרבה דברים, באמת רואים את היסודיות, ומה שאני מראה זה את המסך שנותן את השוואת התשואות של הקרן שלו אל מול הביצועים של ה-S&P, חשוב להגיד שבטבלה הזאת אנחנו נראה את התשואות לפני דמי ניהול, אז צריך להוריד פה איזה 2% לשנה, פחות או יותר, אחר כך נראה גם את ההשוואה בלי, רק פשוט רואים אותה בפורמט טיפה אחר, וחשוב לנו להראות את הפורמט הזה, ושימו לב איך הוא מסתכל על זה, הוא פועל מ-99, ועד סוף 22, זאת האיגרת הזאת, והוא מסתכל ככה. הוא מראה קודם כל, שמי שהשקיע אותו, איתו, מ-99 ועד 2022, עשה תשואה שנתית ממוצעת, של 11.5% לשנה, שנוריד מפה 2% באזור ה-9.5, אולי 9, עוד שנייה נראה. בתקופה הזאת, ה-S&P, הטוטל ריטרן שלו, כולל דיווידנדים וכולל הכל, היה 6.9. כלומר, הוא עשה בערך 2.5 יותר לשנה אל מול המדד, אחרי דמי ניהול. מדהים, אבל תראו כמה עמוק הוא מנתח את זה, וזו טבלה שלי לקח הרבה זמן להבין, בסוף הצלחנו, בעצם הוא מראה גם מה קורה אם היית נכנס בכל שנה, כלומר, הצורך העניין, אם נתחסת ב-99, עשית 11.5, אם נכנסת ב-2000, עשית 10.7, נכנסת ב-2001, עשית 9.8, וככה הוא נותן כל שנה ושנה לפי שנת הכניסה, והוא גם נותן, אם נכנסת ב-99 ויצאת ב-2003 או ב-2004, ממש מסודר, ואנחנו רואים את הפער האדיר אל מול המדד כמעט בכל תקופה שנראה, הוא תמיד...
אני רק מתקן אותך, גילה, זה נורא מבלבל, סליחה, זה הטור, הטור אחד של הצועות ב-99, או עוד אחד ימינה. כלומר, אם נכנסת ב-99, עד 99, כלומר, אותה השנה עשית 29, אם נכנסת ב-99 עד 2033, כלומר, הטור
כן,
שמי כן, האמצעי זה מי שנכנס מ-99 נכון, עד היום, עד היום.
אוקיי, מה שחשוב לראות, ואני אגיד את זה למאזינים שאין להם את זה, שכמעט בכל תקופה הוא בפער אדיר, בטוח בתקופות של הבועה, שימו לב פה, הוא עשה ב-2030% תשואה, שהשוק ירד מינוס 9, הוא עשה ב-2021-23, שהשוק עשה מינוס 11, הוא עשה ב-2003-38, שהשוק עשה 28, הוא מנצח כמעט תמיד, 2008, שה-S&P עשה מינוס 37, הוא עשה בסך כל מינוס 21, וב-2009, שה-S&P עלה ב-26, הוא עלה ב-28. כלומר, הוא מנצח את השוק, הנה, 2013 השוק ניצח אותו, גם ב-2015 היה לו פספוס, אבל הוא תיקן את זה בגדול ב-2016, אנחנו רואים פה קונסיסטנטיות יפהפייה ומדהימה, ואם נגלול קצת למטה, אנחנו רואים פה גרף שמראה מי ששם אצלו שקל ב-99 איך הוא הצטבר, אז הוא מודד את זה גם, הוא נותן פה כמה מדידות, גם רק של החזקת המניות, כי לפעמים בקרן הוא החזיק מזומן, אז הוא נטרל את המזומן.
זה ניהול תיקים, יש לו גם פעילות של ניהול תיקים, הרבה לקוחות שרוצים שהוא יחזיק מזומנים, אז זה קצת משחק, משפיע על המספרים.
הוא לקח את ה, גם את התשואה של הקרן עצמה, וכמובן בניכוי דמי ניהול, ואנחנו רואים שמי ששם אצלו $100 ב-99, אחרי הכל, אחרי הכל, אחרי דמי ניהול, אחרי נטרול המזומן, הכל נמצא ב-739, שמי ששם במדד, וקיבל את הטוטל ריטר, נמצא ב-485. כלומר, הוא עשה בתקופה הזאת, אני חושב רגע בקצרה, 50% יותר לאנשים על הכסף שלהם. 50% יותר מהמדד, זה מדהים. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. אחרי עלויות, אחרי הכל, באמת, כל הטרנד של המדדים שאנחנו מדברים עליו כל פעם מחדש, הוא... אולי פשרה ראויה, פשרה זולה, אבל הוא בטוח לא משהו טוב, הוא בטוח לא משהו שיש ערך, ושווה לקחת ולראות מישהו כזה שהצליח כל כך בגדול, להבין איך הוא חושב, מה הוא עושה, ואיך הוא פועל. אז יואב, לשם כך שכרנו את שירותיך היום, אני אפסיק לשתף, ובוא נקשיב, תספר לנו מה הוא עושה, חוץ מלהיות בפוטבול.
אז הוא משקיע בהנפקות של חברות טכנולוגיה, סתם כמובן בצחוק. כן, ספקים. הוא מעניין לציין שהוא התחיל את כל הפעילות שלו גם בשנת סוף 99, שגם אז התאפיינה בתקופה של מניות טכנולוגיה קרות ומנופחות, ולקהל היותר צעיר הוא מציין, ה-S&P בתקופה מאז לא הניבה את ה-15% בשנה שהתרגלנו אליה, הצועה אחד ספרתית, ואין לדעת מה יקרה קדימה, אבל צריך גם מאוד להיזהר, וגם בתקופות קשות כאלה, כמו שהראית, הוא מצליח להניב צועות עודפות, רק שאני לא אשכח עוד דבר שהוא כותב באיגרת, שמון, מה, אבל אני כתבתי כמה נקודות, הוא גם עד שנה שעברה היה מאוד ביקורתי כלפי, ציינת את, את הקולגות שלנו, שמנהלי ההשקעות בישראל, הוא אומר, עד לפני שנה, אני פשוט לא הבנתי, איך מנהלי ההשקעות לטווח ארוך, משקיעים בכלל באיגרות חוב. פשוט לא עושה שכל, בעידן של עד לפני כמה זמן, שריבית אפסית, עם אינפלציה, גם עם נמוכה, איך זה הגיוני לתת הלוואה, ולנעול בפנים, צורה שלילית על השקעה, לטווח בינוני או ארוך, פשוט לא עושה שכל, וכמובן עכשיו אולי הוא ידבר אחרת, בדיוק אתמול גילת שרחתי לך גם, שכה שאני קופץ, פודקאסט על פיירפקס, חברה שדיברנו עליה לא מעט, שהיא מאוד דומה לברקשייר, חביבה על קריס, וכמה שהריביות שעלו, יכולות עכשיו גם לתת להגדיל את הרווחים של חברות הביטוח. לא ניכנס לזה, אבל מי שרוצה אני אשלח קישור לפודקאסט. אז חזרה לקריס, דיברנו על הפוטבול, דיברנו על הוא יצא לעצמאות בסוף שנות ה-90. אני חושב שהוא ציין את הנקודת מפנה בקריירה שלו באמצעות חברה שכבר נראה את הגרף שלה שהוא השקיע בה בשנת 2000, אני חושב שהיא הייתה במכפיל רווח של 10, חברה שנקראת Ross Stores, אחר כך אם תרצה נעלה את הגרף שלה, והוא קנה אותה במכפיל רווח נמוך, חברה מצוינת, ומחר אותה אחרי שהיא עלתה ב-200%, ואז הוא התעורר כעשור אחר כך וראה שהמניה עלתה פי 20, ואז הוא כבר התחיל להבין שלחפש חברות זולות ביחס לרקן הכלכלי זה טוב, אבל האפסייד שאתה מפסיד אחר כך הוא אדיר, ועדיף לקנות חברה טובה במחיר טוב ולא לעשות כלום. אחר כך הוא התגלגל, הוא השקיע לא מעט בקוסקו שהייתה ההחזקה הגדולה שלו, אבל באמת הבייבי שלו, ההחזקה לדעתי הכי גדולה של היום, זאת חברת ברקשייר האת'ווי של וורן באפט, ואם חושבים על זה, זה עושה המון שכל.
רגע, אני ברשותך כן. רוצה להתעכב על הטעות בטח, הזאת. בטח. אוקיי, כן. לפני שנמשיך עם ברקשייר ומה שהוא מחזיק. אני חושב שאחד הדברים שהרבה פעמים אנשים לא מעריכים, זה את החשיבות של הטעויות שהם עושים. כלומר, כולנו עושים טעויות. אין אדם שמצליח לא לעשות טעויות בשום דבר. אי אפשר להימנע מזה. אלה חוקי הפורמט שבו אנחנו פועלים. אנחנו פועלים בעולם של אי ודאות, ואנחנו כנראה נקבל החלטות שגויות, שבדיעבד נבין שהן שגויות, תמיד. הרבה פעמים אנשים מנסים להיאבק בזה ולנסות, בוודאי טוב להימנע מטעויות, אבל בסוג של פחד מטעויות. עכשיו, אני לא מעודד חלילה להיות קלי דעת ולעשות שטויות ולא לקחת ברצינות את הדברים. אני חושב שצריך לשקול בצורה יסודית כל פעולה ולעשות כל מה שאתה יכול כדי להימנע מטעות, אבל לא לפספס טעויות שיש, כי הטעויות, הערך הכי גדול שלהם זה שאפשר באמת ללמוד מהם, ושאתה לומד משהו על בשרך, אתה מבין. כי תחשוב מה אתה אומר, מנהל השקעות, השקיע, הרוויח 200%, וזה בעצם הטעות הכי גדולה שהוא עשה בחיים שלו. ולמדנו את אותו דבר על מוניש, שגם היה לו את הטעויות האלה עם 3 חברות שהוא מכר בהודו, שהוא לא העלה על דעתו.
באפט, גם אותו דבר אגב, שהילד למד את זה על בשרו.
נכון, ודרך אגב, כמעט כולם אומרים שטעויות הכי גדולות שלהם זה לא טעויות של עשייה, אלא טעויות של אי עשייה.
בדיוק.
שהן הכי גדולות. אז אני חושב שהערך הזה של ללמוד מהטעות שעשית, ולהבין ממנה את גודל הפוטנציאל ולקחת את זה קדימה, זה פשוט דבר סופר סופר חשוב, ופספוס גדול, אבל שנתן לו לדעתי הרבה מאוד חוכמה קדימה.
ואני אפילו קיצרתי, שכחתי לציין שההשקעה באמת אחת מהראשונות שלו, כנראה כמשקיע חובבני, הייתה השקעה שהוא עשה ושירדה לאפס. והוא גם לזה נותן קרדיט שהוא למד מאז כמה זה חשוב לדעת מה אתה קונה, הוא מתעמק, הוא קורא את הדוחות הכספיים, יותר מזה הוא אומר שהוא קורא כל הערת שוליים בדוחות הכספיים. עכשיו, לא לכולם מתאימה שיטת ההשקעה שלו, אני בעוונותיי מודה שגם אני לא עושה את זה ככה, אבל זאת השיטה של קריס, הוא יסודי ברמה, אפשר להגיד, באמת מטורפת, אבל אתם רואים שהעבודה הקשה שלו בסוף באה לידי ביטוי, הוא מאוד 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 מדויק, והוא כבר לא, כבר אומר, הטעויות האלה, רציתי להגיד כמו שאתה אומר, גם לקהל שלנו, שגם אם עד עכשיו עסקנו בהשקעות שהם יותר הימורים, גם כולנו, אני לא יודע לך גלעד, גם אני התחלתי עם כל הטעויות האפשריות, אבל עם השנים, ככל שלמדתי יותר, פשוט בהתחלה הייתי משקיע המון בריטים, בכל מיני מניות עם דיבידנדים וכל מיני זה, אני הבנתי עם השנים, מניות ביומד, הבנתי את לאט לאט מה הדרך שיותר נכונה עבורי, ואנשים שהיום פעלו בצורה מסוימת, או שקנו איזושהי מניה שהם עוד היו מאמרים, והיום בעקבות זה שהם שומעים אותך מדבר, הם כבר משקיע ערך, זה בסדר להודות שפעם עשית מה שלא נכון, והיום להחליף, כלומר, יש פעם, אני לא יודע אם אמרתי את זה פה, יש משפט מפורסם שאומר, אתה כל יום צריך לבחון את תיק ההשקעות שלך מחדש, ואם יש שם מניה, שאם היית היום בונה את התיק מחדש, לא היית קונה אותה, אז אתה צריך למכור אותה כבר. כלומר, זה שהיא עלתה או ירדה בעבר, זה פשוט לא רלוונטי. אם יש לך משהו בתיק היום, שאתה חושב שמקומו לא בתיק, לא בגלל ענייני פסיכולוגיה, מבחינה כלכלית, אתה מבין שזאת השקעה לא נכונה, או שזה מסוכן, או שזה לא משנה מה, אז זה בסדר להיפרד גם אם זה בהפסד. לא צריך להחזיר את ההפסד באותו אופן שבו הוא נגרם. שדיברנו על זה גם בפרק עם פיטר לינץ'. אז זה קצת אמרה שלי מהדברים שלו. אם נרכז את הניתוח הכלכלי שהוא עשה באיגרת, אתה רוצה גלעד רגע נראה את הנוסחה שהראיתי לך בעמוד 23 רגע, ואני חושב שזה מבטא היטב.
ותן לי להסביר אותה, נראה למדתי טוב. רואים, אני משתף כמו שצריך.
אני עדיין לא רואה את הנוסחה, אני רואה שאתה...
לא, השאלה אם אתה רואה את האיגרת.
לא, עדיין לא. אני רק רואה ש-started sharing.
אוקיי, בסדר. סבבה, זה כבר יעלה באיזה עמוד זה?
אם אני לא טועה, זה בעמוד 23.
23. הנה, כן. נכון? כן. רואים, אתה רואה?
לא, אנחנו רואים את המשפחה היפה שלך עדיין.
ידעתי ששיתפתי את המסך, רק חלק ממנה, אתה רואה שם איזה שליש.
אין בעיה.
כן. אוקיי, בבקשה, הנה אנחנו רואים. עכשיו, מה הנוסחה שאומר לנו, אוי, ברח לי שמו.
קריס בלומסטרן, הנה כן, עכשיו כן, רואים גם את המסך.
יופי. מה הנוסחה שאומר לנו, איך אנחנו, מה תהיה
הצועה של המשקיע,
הרווח שלנו, ה-total return הוא קורא לזה, מה יהיה ההחזר הכולל שאתה תקבל על מניעה. הוא נותן פה נוסחה שמורכבת מהדברים הבאים, אני אקריא ואז אסביר ואז תיתן לי ציוד איך אני בתור תלמיד, אוקיי?
מצוין.
earning per share growth times change in price per earnings multiply plus dividend yield. מה זה אומר? בוא נפרק. הגידול ברווח למניה כפול השינוי במכפיל הרווח ועוד תשואת המניה.
הדיבידנד.
סליחה, נכון, תשואת הדיבידנד, מאוד חשוב. בעצם, בוא נפרק את זה ממונחים חשבונאיים למהות, הוא בעצם בא ואומר, אתה משקיע בחברה. מה שאתה תקבל מההשקעה הזאת הוא שווה ערך לכמה החברה הזאת תרוויח, תגדיל את הרווח שלה פר מניה, אם היום היא מרוויחה X, ומחר היא תרוויח 2X, זה דבר אחד, כפול מה יהיה השינוי במכפיל שהשוק ייתן עליה. ככל שהמכפיל שלה יקטן, הרווח שלך יקטן, ככל שהמכפיל שלה יגדל, הרווח שלה יגדל. למעשה, אם השוק, אם הסביבה תגדיל את האמון בחברה, או אם הסביבה תקטין את האמון בחברה, ובנוסף הדיבידנדים שהיא תחלק
יותר
בתקופה הזאת ככל שיהיו.
נכון.
עכשיו, איפה זה פוגש אותנו? ברשותך, זה בעצם בא ואומר, וזה דבר שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, וכל משקיע איך למעשה מדברים עליו, אומרים, זה שהחברה טובה זה לא מספיק, זה שהחברה תצמח זה לא מספיק, אתה צריך שהמכפיל שהיא תיסחר בו בעתיד יהיה לכל הפחות אותו דבר, ורצוי שאפילו יגדל מהמכפיל שבו היא נסחרת היום. והדוגמה הקלאסית שאנחנו חוזרים אליה תמיד, אהובתנו אינווידיה, כשחברה נסחרת במכפיל 200, לא צריך שרק החברה תגדיל את הרווח שלה, צריך שהמכפיל גם יגדל מ-200 ליותר מ-200, ולא
אפשר יקטן. לתת פה, וניתן פה מקרה הפוך, שהוא מדבר בעריכות באיגרת ההשקעה של באפט באפל, שבאפט קנה את אפל, כולם נותנים את הדוגמה, מניית טכנולוגיה וכו', אבל באפט קנה את אפל, חברה צומחת, לא בשיעורים יוצא דופן, אבל הוא קנה אותה במכפיל רווח של 10, והיום מכפיל רווח של אפל הוא כבר יותר קרוב ל-30, ובמקביל היא גם עושה המון בייבקינג, כבר נדבר על זה, אז הצועה, באפט נכון, קנה את החברה המדהימה הזאת, אבל גם אותה הוא קנה, רק במחיר שהוא מאוד מאוד ידידותי, שה-change in the PE multiple, השינוי הזה, עבד לטובתו. גם בזמן שהצמיחה ברווחים של אפל בשנים האלה, לא הייתה דו-ספרתית, היא הייתה די נמוכה, לאחרונה אפילו יש קיטון מסוים, אם מנטרלים את הבייבקים, אבל זה, זה, זאת בדיוק הנוסחה, וזה אי אפשר, יותר פשוט מזה, אני חושב גלעד, אגב, סיכמת את זה נהדר, מי שמבקש אגב את ההוכחה המתמטית לכל הנוסחה הזאת, אם תגלול קצת למטה, אתה תראה שהוא...
אני מוכן להתערב איתך שאף אחד לא מבקש את ההוכחה המתמטית.
בסדר, אבל מה שכן חשוב...
אבל רגע, אני רוצה להתייחס למה שאמרת על אפל בהיבט הזה, אם ניקח את הדוגמה של אפל לנוסחה הזאת, בעצם אפל שיפרה את הרווח שלה כמניה, אבל מה שעוד יותר היא הגדילה את המכפיל, כמובן גם חילקה דיווידנדים מאז, וזה מה שייצר לבאפט את הרווח הגדול שם, זה לא רק שהחברה היא טובה, זה שגם פתאום השוק התחיל להאמין בה הרבה יותר, ולתמחר אותה הרבה יותר טוב, וזה באמת הגאונות שלו.
נכון, עכשיו אי אפשר לבנות את זה, אף אחד לא יכול לדעת, אבל כשאתה קונה מחיר במחיר מספיק נמוך, אז התופעה הזאת בתוחלת, כנראה תעבוד לטובתך, כל עוד החברה תהיה טובה, אבל אם אתה קונה חברה גרועה, וגם המכפיל, והיא לא תצמח, אתה צריך בקיצור את שני המינויים של אלה שיעבדו, וה-EPS growth, ממה הוא נובע מהמתמטיקה שהוא מביא, בסופו של דבר, אם אתה רוצה שהחברה תצמח,
EPS growth, earning per share growth, הרווח, הגידול ברווח למניה.
מה שהוא מנתח מאוד יפה בהמשך פה, זה המנוע של הדבר הזה, וזה בעיקר היכולת, דיברנו על זה לארוכות, זה להשקיע מחדש את הרווחים. הוא מראה בגרף אחר, שאני לא יודע אם נספיק להגיע אליו בתחילת האיגרת, מי שרוצה דעתי בעמוד 17, הוא מראה מאוד יפה, משווה את המניות בתיק שלו, בהשוואה למניות ה-S&P, והוא מראה שהמניות ב-S&P, הרבה יותר ממונפות מהחברות בתיק שלו, אמנם מרוויחות קצת יותר, כן, זה בעמוד 12 ו-13, דעתי גלעד, אתה רוצה תוך כדי?
אני כבר יגיע, תדבר.
נהדר. אז הוא, המניות בתיק שלו, אמנם מרוויחות טיפה פחות, אבל הן משקיעות מחדש שיעור הרבה יותר גדול מהרווחים שלהם בפעילות. הנה בדיוק כאן, רואים את זה. שרואים את מה שנקרא באנגלית, retained earnings. זה אומר, כמה כסף נשאר לחברה בקופה מהרווחים שלה, לאחר שהיא שילמה דיווידנדים. ובמקרה של המניות ב-S&P, הרווחים שלהם פר מניה, הוא נרמל את זה, לא ניכנס להסברים, הן מרוויחות נגיד $11 למניה, שמתוך זה כמעט $3.9 מחולק כדיבידנד, ונשאר להם בקופה $7.4 להשקיע מחדש. לעומת המניות שבתיק של קריס נשאר $8.8, שזה כמובן יותר מה-7.4, אבל המפתח זה לא רק להשקיע מחדש, זה באיזה תשואה, אם תוכל להוריד קצת גלעד, באיזה תשואה הן משקיעות מחדש את הרווחים, ובמקרה של המניות של קריס, ההשקעה מחדש נעשית בשיעור תשואה שהוא יותר גבוה, ובמקביל, כן, בבקשה.
לא, לא, אני פשוט, אתה רץ כזה עם הרבה דברים, וחלק רק שומעים ולא רואים, כן. וזה, אז הייתי רוצה קצת רגע להיעט, כן. ולפרק את זה לאנשים, ולחזור שוב על מה שאמרת, כי אלה דברים שאני חושב שהם מאוד מהותיים, אבל כן. רגע לפני שנצלול לזה, אני רוצה רגע, אם כבר אנחנו כבר רצים על האיגרת שלו, קצת להראות ולהסביר לאנשים, תראו מה זה משקיע ערך. זה האיגרת שלו, 146 עמודים. וכשאתם שמים אותה ותראו לאיזה עומקים הוא יורד. הוא יורד פה לתוכן כל כך ניתוחים והעמקות והשוואות. זה משקיע ערך בעיניי שאני חושב שזה מדהים. כלומר, בניגוד לרוב השיח בוול סטריט ובקרב מנהלי השקעות הרגילים, מה יעלה, מה יהיה האינפלציה, מה יהיה הריבית, מה יקרה, זה יעלה, זה פה, איזה סקטר, זה. כולם עסוקים בלהגיע ראשון בתחרות ולהשיג את כולם. אני חושב שזה יותר דומה לחוקר אקדמי.
כן, כן.
מבנה כן. כזה, זה פשוט אקדמי שמנתח וחוקר ומנסה שואף להגיע לאמת ולהבדיל את הישר מהעקום. ולחפש את האמת מבין הלכלוך, זה פשוט בעיניי מופת לתפיסת עולם ויצירה, וכל כך יותר מעמיק מתרבות החפיף, שזה מרגש לראות כזה מסמך,
אגב, הוא תראה כמה הוא יסודי, שבסוף האיגרת, כמו שיש לנו פינת התרבות, הוא גם כותב איזה אלבומים הוא הקשיב, לאיזה מוזיקה הוא שמע בזמן שהוא כתב את האיגרת. הוא ממש נותן גם את פינת התרבות שלו. הוא בחור סופר יסודי, באמת אפשר להקדיש פרק שלם על, על, על הטבלות. אני חושב ש... אנחנו נגיע לזה בפרקים הנוספים, אבל השורה התחתונה, מה שרציתי להגיד, אם נסכם את הטבלה, זה שההסתכלות שלו על החברה, זה כמובן באיזה מחיר הוא קונה אותה, ודבר שני, כמה החברה לוקחת מהרווחים שלה ומשקיעה אותה מחדש, באיזה תשואה, והוא גם לוקח בחשבון, אתה הסתכלת על דיווידנדים, ציינו בנוסחה, אבל גם את הנושא של הבייבקים. הוא אומר שהמניות ב-S&P, שהן עושות בייבק, הן עושות את זה במחיר פייבק, אני מזכיר שהן רוכשות מניות של עצמן, אז החברות בשביל, אני לא יודע, נתעכב על זה רגע, יש לו איזה הרבה ביקורת, אתה יודע שהרבה חברות עושות בייבקים, היום זה כמעט מס לחברה לעשות בייבק, אבל אתה יודע למה רוב החברות עושות בייבק גלעד בארצות הברית, זה לא באמת כי הן חושבות שהמניה זולה, כן או לא, הבייבק כמעט כל הזמן הוא נעשה באופן קונסיסטנטי, והוא נעשה בשביל להסתיר משהו מהמשקיעים, וזה להסתיר את התגמול הרבה פעמים של נושא המשרה בחברה ולעובדים, שאפשר להתווכח טוב או לא, אבל שהחברה כל שנה מקצה אופציות ומניות הטבה לעובדים ולהנהלה, אז זה בעצם, זה בא על חשבון סיפור המשקיעים. עכשיו, שהחברות לא רוצות להראות שהן כל הזמן מגדילות את ההון של החברה, מגדילות את ההון המונפק שלה, אז כקונטרה הן עושות בייבקים, ואז ברוב המקרים אתה לא רואה שינוי במספר המניות של החברה, כי מה שהם יקצו הם קונים בחזרה, וזה לפעמים נשאר על אפס. יש מקרים כמובן שיש חברות שמגדילות, אבל הרבה מהחברות בארצות הברית הן, הבייבקים לא מקטינות, אתה רוצה חברה שתקנה מניות של עצמה, שהחברה באמת נסחרת בדיסקאונט, כמו שבאפט עושה, למשל בשנתיים האחרונות, באפט עשה בייבק של מעל 10% מהמניות הצפות של ברקשייר, אבל הרבה מהחברות, בעיקר טכנולוגיה, הבייבקים האלה נועדו להסתיר, משהו שאפשר להגיד שהוא פסול כן או לא, אבל זאת האמת לאמיתה, שאתה עושה בייבק כל הזמן, ולא שם לב באיזה מחיר, בניגוד לחברות של קריס, החברות ב-S&P עושות את זה, וזה פוגע במשקיעים, הוא מראה שמשנת 99, בעיקר בגלל שהחברות עשו בייבקים במחירים גבוהים, התשואה הכוללת של המדד הייתה באזור ה-6% בלבד, לא כולל דיווידנדים, אז
אפרופו הסוגיה הזאת, אני אתן לך קוריוז, לא יודע אם סיפרתי את זה פה כבר פעם, אולי אם כן אני מתנצל בפני מי שכבר שמע, אבל זה נראה לי חשוב, אז אני אספר את זה עוד פעם. לגבי ניגוד עניינים בין מנהלים בחברה לבין בעלי מניות בחברה. דיברתי פעם עם מישהו שמכר את העסק שלו לחברה ציבורית בישראל. וכבעל עסק, אתה בעל עסק פרטי שלך, פחות אכפת לך מהדוחות הכספיים איך הם נראים, יותר אכפת לך כמה כסף אתה מרוויח וכמה לא, לצורך העניין. בעל עסק תמיד יחפש לרשום כמה שיותר הוצאות שהוא יכול, אמנם מקטין את הרווח בדוחות, אבל זה חוסך לו מיסים לשלם, אז הוא מעדיף. ובכל מיני עסקאות יש סוגיות של פחת, שלא נסבך את המאזינים שלנו יותר מדי, אבל זה בוא נגיד שאתה עושה השקעה במשהו, יש כל מיני דרכים לרשום את הפחת, אם אתה רושם הרבה פחת, אז אתה מקטין את הרווח, אבל גם מקטין את המס, למרות שהכסף הוא אותו כסף שנכנס לכיס, כי הפחת הוא רעיוני. כלומר, זה לא משהו בפועל שאתה מוציא מהכיס. אבל כשקנו אותו, אז הוא חיפש איך לעשות העסקה שתיתן כמה שיותר פחת, כדי להגדיל את הרווח בשורה התחתונה בכסף. אבל המנהלים אמרו לו, לא, לא, מה פתאום? אם נעשה את זה ככה, אמנם יישאר יותר כסף לחברה, אבל בדוחות הכספיים זה יראה כאילו יש הפסד. ואם יראה הפסד, אנחנו לא נקבל את הבונוס שלנו. אז אנחנו מעדיפים לרשום את זה בצורה אחרת, שיהיה פחות כסף לבעלי המניות, אבל בדוחות זה יראה יותר טוב, ונקבל את הבונוס שלנו, נעמוד ביעד שלנו, כי זה מה שאכפת לנו. וזה בדיוק המצב העקום ששורר ברוב שוק ההון, שמנהלים עובדים בשביל הבונוס, ולא בשביל בעלי המניות, ואחד הדברים ששמעתי, תראו, לא יודע למה השם שלו לא נתפס לי.
קריס בלומסטרן.
קריס בלומסטרן, אחד הדברים ששמעתי אותו בהכנות לפרק, שהוא מדבר על לבדוק את האינסנטיבס. האינסנטיבס של המנהלים, איך הוא בנוי, סביב מה זה. זה כל כך חשוב, כי בסופו של דבר רוב המנהלים יעבדו בשביל האינסנטיבס, ואם לא יהיה אליימנט בין האינטרס של בעל המניות לבין המנהל, אז הוא יעשה דברים. בוא נסביר את הטבלה הזו, סליחה, כן.
לא, רוצה להגיד לך שמדהים שאתה אומר את זה, כי באחד מהפרקים שדעתי לא שלחתי לך, שראינו אותו, הוא בדיוק נותן דוגמה כזאת, הוא אומר, קודם כל יש חשוב שהמזינים יכירו, בכל חברה אמריקאית יש דוח נפרד שנקרא פרוקסי, ושם בדוח הזה כל חברה צריכה לדווח על ההטבות, ועסקאות בעלי עניין, ותגמולים לנושאי משרה, והוא אומר זה, וגם שרי משבוע שעבר אומר זה הדוח הראשון שהוא אוהב לקרוא, והוא מראה שמרבית החברות, התגמול שניתן לנושא משרה, זה, זה, זה צמיחה ברווחים, זה הגדלת התזרים מזומנים חופשי, אבל הוא אומר, ברגע שתיתן להם, כמו שצ'רלי מנג אומר, show me the incentives or show you what the outcome will be, אתה מתגמל אותם לעשות, לגדול, הם יגדלו, אבל מה עם הרווחיות, האם הגדילה הזאת היא בעצם נעשית בצורה נמוכה, ממה מה שהחברה דורשת. אם העלות ההון של החברה, נגיד, היא 10%, ועסקה כלשהי תגדיל להם את הרווחים ב5%, אז ברור לך שאין בזה היגיון. אבל נושא המשרה יעשו את זה, כי ככל שאם הם מתוגמלים על צמיחה או גדילה ברווחים, הם לא מתוגמלים ברווחים פר יחידה, או צועה על ההון, או צועה על השקעה, על הון מושקע. למשל, הוא מראה פה מאוד יפה בטבלה, אם נקשר רגע, שהצועה על ההון, של החברות ב-S&P, אני מראה פה, רגע, איפה זה היה? אני נראה את סך הכל ההתחייבויות, החובות, הדט של החברות ב-S&P, אם אתה משתמש ב-$100 כאוגן שלך, אז החברה ממוצעת ב-S&P יש להם התחייבויות של בערך כמעט $71. וזה לעומת החברה שהממוצעת בתיק של קריס עם רק 31, והצורה שהחברה מרוויחה על על ההשקעות שלה ב-S&P אומנם היא יותר גבוהה, הצורה להון היא 19.5 לעומת 16.9, אבל הצורה להון המושקע, כמו שאנחנו דברים מראים, ב-S&P הוא רק 11.7 ואצלו 16.7, כי החברות בתיק שלו הן הרבה פחות ממונפות, ולכן המספר הזה קצת כאילו נראה פחות טוב, אבל דולר לדולר, אם אתה מנטרל את הנושא של המינוף, החברות בתיק של קריס לא רק יותר רווחיות, הן גם אפשר לקנות אותן בחצי מחיר, תראה את השורה האחרונה, בשורה האחרונה מראה את Enterprise Value ל-EBIT, שזה מה שאנחנו תמיד מראים בחברות שאנחנו מנתחים, שה-Enterprise Value ל-EBIT, שאתה שוב תמיד מזכיר, זה השווי שוק של החברה, פלוס כל ההתחייבויות פחות מזומנים, בחלקי earnings before interest and taxes, ב-S&P זה 16.6, במקרה של החברות בתיק שלו זה 7.4, כלומר אתה משלם פי 2 יותר, ומקבל במקרה שלו חברות הרבה יותר רווחיות, עם הרבה יותר יכולת להשקיע מחדש את הרווחים. אגב, גם אצלו קוסטקו הייתה השקעה מאוד גדולה לאורך השנים, שהוא למד את הלקח מרוס, קנה ולא נגע, כן.
רגע, אתה ככה סוחב מהר, ובוא...
יש לנו רק שם, מה אני אעשה? אני רוצה להוסיף...
לא, הכל בסדר, אני רק רוצה קצת לחזור. אז עוד פעם לטובת המאזינים, ומי שלא צופה, אנחנו מראים פה עמוד מהאגרת שלו, שבו מראה איך הוא מנתח פעילות של החברה הממוצעת ב-S&P 500 אל מול החברה הממוצעת אצלו בתיק. ומה שאמר יואב עכשיו הסביר לנו והראה, שזה מאוד מאוד מרתק בעיניי, הוא אמר, תראו, החברה ב-S&P מרוויחה בשורת הרווח שלה קצת יותר. היא מרוויחה קצת יותר. סתם פה אנחנו רואים, earning before interest and taxes, 16 לעומת 14. מרוויחה קצת יותר, אבל היא יותר ממונפת, אז יש לה יותר הוצאות מימון, אוקיי? אז כבר בהוצאות לפני מס זה מתקזז לנו, אוקיי? וברווח אחרי מס הפער כבר יותר קטן, והיא מחלקת הרבה יותר דיווידנדים, ולכן נשאר לה פחות כסף להשקיע מחדש, וגם את הכסף שהיא משקיעה מחדש, היא מרוויחה עליו הרבה פחות. אז בעצם...
נטל את המינוף.
כן.
ותוסיף לזה את השורה האחרונה, אתה גם משלם עבור אותן חברות היום
חצי מחיר. רגע, אני בכוונה עוצר, אתה כל פעם מוסיף עוד משהו, זה מורכב. תן לבן אדם לעלות קומה לפני שהוא עולה לקומה השנייה, הוא צריך להסדיר את הנשימה בין קומה לקומה.
קדימה.
כלומר, הם גם מרוויחים, הם אומנם מרוויחים קצת פחות, אבל הם פחות ממונפות, פחות מחלקות דיווידנד, ומשקיעות את הכסף טוב יותר בנטרול ההון. כלומר, הם צריכים פחות, בנטרול המינוף, סליחה. כלומר, הם צריכים פחות מינוף בשביל להשקיע את זה מחדש. והדבר האחרון שאמרת, הם גם קונים אותם במחיר הרבה יותר טוב. אז אתה מקבל הרווח שנקרא לו יותר איכותי, שיודע לייצר עוד רווח בצורה יותר טובה, ואתה קונה אותו כמעט אפילו יותר מחצי מחיר. וזה היתרון, זה הסיבה למה ראינו את התוצאות מקודם, שהוא מנצח את המדד בפערים כל כך גדולים לאורך כל כך הרבה זמן, זה בדיוק המתודיקה הזאת. ואני רוצה להתייחס לזה רגע מעוד שתי נקודות מבט ברשותך. הנקודה הראשונה היא, למה בעצם השיטה הזאת עובדת? השיטה הזאת עובדת כי היא מבוססת. היא לא פיקטיבית. כלומר, לי יצא לדבר אתמול עם עוד מישהו שהוא בכיר יחסית באחד מגופי ההשקעות בישראל, ושאלתי אותו איך הוא מסביר את העלייה ב-S&P מתחילת שנה. ו-to make a long story short, אין לו מושג. עכשיו, זה שאני אומר שאין לו מושג, זה לא כי הוא לא חכם, אלא כי הוא חכם. כי אתה לא יודע להסביר את זה. אתה לא יודע להסביר למה מוכנים לשלם מחירים כל כך יקרים על חברות מסוימות שלא מרוויחות הרבה. מה הסיבה? עכשיו, אפשר לנסות לנחש מה הסיבה, ואפשר לנסות להסביר, אבל אפשר פשוט להגיד, לא חייבים להיכנס לשם, עדיף ללכת למשהו שבאמת אנחנו מבינים למה אנחנו משלמים עליו את המחיר שאנחנו משלמים. וזה בדיוק מה שסמפר עושה פה, הוא אומר, תראה, אני פשוט הולך לחברה שאני יודע מה היא עושה, ואני משלם עליה מחיר הגון, ואז אני מרוויח יותר, ואני לא בונה על זה שיהיה טרנד שימשיכו להשקיע בו, ואיזה גל, ואיזה הייפ, ואיזה תפיסה. פתאום, AI אז נשקיע. כלומר, אני לא משקיע כי אני מחפש את התנועה שהכסף ילך בה, ולתפוס אותה, אלא אני משקיע במה שעובד לאורך זמן. זו נקודה אחת. נקודה שנייה ברשותך, קשורה לנושא של השקעה מחדש של ההון. שבאמת, אני חושב שאנשים לא מבינים את הכוח הגדול של הדבר הזה. יש משפט כזה שאני חושב שאומר, אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. אוקיי? ואני חושב שזה בדיוק הנקודה הזאת. מה שחשוב זה לא כמה כסף החברה מרוויחה, אלא היכולת הסיסטמטית שלה להמשיך לעשות את זה בקצב הולך וגדל לאורך זמן, עוד ועוד ועוד ועוד, כמו מכונה שמגדילה בריבית דריבית בריבית, a compounding machine, כמו שאנחנו מדברים פה. יצא לי לא מזמן לשבת עם מישהו שמאוד מאוד רצה שאני אעזור לו להשקיע בנדלן, בארצות הברית ודברים כאלה, חיפש עסקאות, וזה משהו שאני עושה, אנחנו עושים, ואז סיפרתי לו, תקשיב, להתמזל מזלי לפני כמה זמן, ויצא לי להשתתף באיזה השקעת נדלן בארצות הברית, שאני בצורה בלתי נתפסת, עשתה פי 3 על הכסף בתוך איזה 2.5 שנים, פה פחות או יותר, אני מעגל, וזה היה מדהים, זה היה באמת פנומנל, ואמרתי לו, אחרי שעשיתי את זה, האם אני שואל את עצמי מה עדיף, להשקיע במניות הערך, או להשקיע בנדלן, עדיף מניות הערך, הוא אמר לי, למה? עשית פי 3 על הכסף ב2.5 שנים, איפה עושים כזה דבר? אמרתי לו, תראה, קודם כל אני לא יודע איפה עושים דבר כזה, זאת הייתה סטיית תקן, זה לא באמת אמור להיות, התמזל מזלי פעם אחת. עכשיו, יכול להיות שהתמזל מזלי שוב, אבל האם את אותה תשואה אפשר לעשות עוד פעם, שוב ושוב ושוב, בצורה סיסטמטית? לא, אז מה זה עזר לי שעשיתי פעם אחת, וואו. אני עכשיו צריך, מחזירים לי את הכסף, ואני צריך לחשוב מה לעשות איתו שוב.
ולחפש עוד על זה מיסים, הוא מדבר אגב בגדר ארוכות, הנושא שהשקעה
מחדש. בוא נגיד שאפילו הצלחתי להשקיע דרך מכשיר שדוחה לי את המיסים, נגיד, בצעתי פטנט, אחלה, עזוב, אני נווד דיגיטלי ולא משלם מיסים בשום מקום בעולם, אני מנטרל, אני מדבר קודם על ההשקעה עצמה, עזוב את המיסים. היכולת לעשות פה מכה, שם מכה, הכוח העצום הוא בא מהחזרה, מהריפיטטיביות, מהעובדה שאתה עושה את זה שוב ושוב ושוב לאורך זמן בצורה סיסטמטית, ואתה לא עושה כלום, אתה רק נותן לכל הפועלים בחברה לעשות את זה עבורך. אז בעיניי מדהים הסיפור הזה.
אני גם, קודם כל מרתק לשמוע אותך, אני מקווה שאנשים זה נהנים לשמוע אותך כמוני, אבל וגם סיכמת היטב את המספרים, ושוב, מי שלא הבין לעומק, שיחזור לנוסחה הראשונה שדיברנו עליה, שבסופו של הצועת ההשקעה תהיה תוצאה של מכפלת של צמיחה ברווחים של החברה, כפול שינויים במכפיל הרווח פלוס ומינוס, פלוס צועת הדיבידנד. ולפני שנעבור לחברה שנראה, רק לספר סיפור שקריס קודמן חוזר עליו, שהוא מאוד מעניין, שמדבר על אולי האדם שיודע להשקיע מחדש הכי טוב בעולם, אדון וורן באפט מאומהה, וקריס, לא יודע מאיפה הוא הביא את ה... את ה אני לא יודע אם וורן סיפר לו את זה, אבל קריס אומר, אתה זוכר גילד את הפרק שלנו ל-Outsiders של וויליאם תורנדייק, שבאפט ההקצאה הטון שלו, אז הסיפור הזה הוא מדגים איזה הקצאה הטון באפט עשה. בסוף שנות ה-90 הייתה תקופה נהדרת כאמור למניות בארצות הברית, ווורן באפט וברקשייר ישבו על רווחים אדירים על המניות שבתוך תיק ההשקעות שלהם, וזה הגיע לידי מצב שלא רק המניות כל כך הצליחו, אלא גם המשקיעים תמחרו את ברקשייר עצמה במכפיל הון, כלומר עם כל $100 של הון עצמי שיש לחברה, הם שילמו אז פי 3 עבור מניות של ברקשייר, שהיום היא נסחרת ב-1.3, 1.4 נראה לי, ובנוסף המניות היוו חלק יותר מ-100% מההון העצמי של ברקשייר, כלומר המניות פשוט, ברקשייר הפכה למכשיר השקעה מאוד יקר, שחלק גדול ממנו היה חשוף למניות שלדעתו של באפט היו מאוד יקרות. אז מה באפט עשה על טענותו של קריס? הוא קנה בשימוש במניות של ברקשייר, שבדרך כלל זה משהו שאנחנו לא נאהב, שחברות משתמשות במניות לעשות רכישה, בדרך כלל זה לא סימן טוב, שוב אין 100%, אבל בדרך כלל אתה מעדיף שהם יקנו במזומן, כי באפט אומר, זו הייתה טעות ענקית, הוא השתמש במניות של ברקשייר, שהיו שוות היום המון, כמה מיליארדים טובים, וקנה מניות של חברת ביטוח נוספת, שנקראת ג'נרל רי. אבל למה באפט עשה את זה? כי הוא השתמש במטבע חזק שלו, מניות של ברקשייר, קנה חברת ביטוח שנסחרה בדיסקאונט, ג'נרל רי קנה אותה בדיסקאונט להון עצמי, אבל בנוסף, באופן אוטומטי, הוא קיבל את הפלוט, את התיק השקעות של המבוטחים של ג'נרל רי, קיבל, פתאום הוסיף לברקשייר עוד כמה מיליארדים טובים, אבל אותם מיליארדים היו מושקעים באגרות חוב. אז הוא בעצם קנה, הפך את ברקשייר ממכונה יקרה ומעט ממונפת ומעוטה למניות יקרות, ומכשיר שפתאום השיעור החשיפה מניות ירד באופן פלאים, וקנה עם מטבע יקר את החברה הטובה, ועד היום החברות האלה בעצם באפט מנהל את הפלוט של שתיהן. זה סיפור נהדר שמדגים את החוכמה של המכונה של ברקשייר, ואיך השקעה מחדש נבונה במחיר הנכון היא המפתח להצלחה.
מדהים, 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 הזמן כבר רץ לנו, ואנחנו רוצים לתת עוד דוגמה של מניה, אז הנה, אנחנו משתפים על המסך לטובת מאזיננו, מניה שהטיקר שלה הוא ROST, Ross Stores Incorporated, זאת אותה מניה שקריס פספס, ומחר אותה אחרי 200% רווח ולא נשאר איתה לרנווי, אנחנו רואים את הביצועים של המניה הזאת משנת 85 בערך אל מול המדד, מתי שהיא הונפקה. בתקופה הזאת היא עשתה 5,500% על הכסף, בעוד שהמדד עשה רק 600%, פער מטורף. ספר לנו עליה קצת בזמן שאני אעבור ל-Quick FS.
קודם כל רק ש... תראו, הגרפים האלה, כל מניה שמובים, פתאום זה טס למעלה, זה נראה, כל מניה מכה את המדד בענק, אבל שים לב שהצועה העודפת הניכרת, בגלל ריבית דריבית, זה קורה יותר לקראת הסוף, היו שם הרבה שנים שהמניה פיגרה אחר המדד, וזה קורה הרבה פעמים, צריך לשים לב, אירוס סטורס, הרבה ישראלים שטסים לארצות הברית, אולי מכירים את החברה, אתה אמרת שאתה מכיר את מרשל, שהיא טי-ג'יי מק, שהיא מתחרות של החברה, בעצם זה דיסקאונט ריטיילר, בעצם רשת שמוכרת מותגים, אבל בדיסקאונט מטורף, כלומר אתה קונה שם חולצות של פול ראלף לורן ב-30-40 שקל, משהו, אני לא יודע איך הם עושים את זה, אבל החברה הזאת, בניגוד לריטיילר הממוצע, הם מאוד מאוד נבונים בכל מה שקשור להקצאת הון וצמיחה, הנה, אתה בדקת אפילו גידד לפני הפרק שהם לא נמצאים באיזה עיירה בארצות הברית שאתה מתכוון לשהות בה, כי הם לא נמצאים בכל מקום, הם הולכים, הם מאוד מאוד בררנים, הם מאוד מאוד יעילים, מאוד סופר רווחים, כבר תראה לנו את המספרים. אגב, גם היום החברה לא נסחרת במחירים גבוהים למדי, ואני לא יודע אם קריס מחזיק בה היום, אבל הוא מדבר עליה רבות בעקבות אותו סיפור, שחברה טובה שבעיקר שיש לה במה להשקיע מחדש, יש שיגידו, תעלה קצת למה להגיד, מה השווי שוק שלה היום? השווי שוק של החברה היום הוא כבר
36 מיליארד.
כן, היא לא קטנה.
אה, ל-38,
כן. אתה רואה את ההבדל, היא לא ממונפת במיוחד, זה נהדר. היא לא קטנה, שאלה אם באמת יש להם עוד הרבה לאן לצמוח, אני מעדיף חברות, שאל אותי מאזין, אני מעדיף חברות עם שווי שוק מתחת ל-10 מיליארד דולר, ושוב אין כללי ברזל, תראה את המספרים שלהם.
אתה לא מחזיק.
אני מחזיק קצת, חלק מאוד קטן, אבל לא, אין לנו פה פוזיציה משמעותית, לא, אני עוקב אחריה.
אז רק נזכיר את הדיסקלמר שלנו, חבר'ה, אנחנו מראים את זה ללימוד והרחבה, ולא לראות בזה המלצת קנייה, מחירה או משהו, אנחנו בעלי עניין, שנינו באירוע, לקחת את זה ב...
הכוונה שאתה הולך לקנות שם, שנקנה שם חודש הבא, שנהיה בארצות הברית.
נראה, למתי לא נמצא את זה, אבל אני אסתפק ב-TJ Maxx, וזה מוצא שם מציאות פצצה. אוקיי. בוא נסתכל על מה אומר לנו הקוויק אפס, היא לא זולה, נסחרת ב-24.9, מכפיל רווח, כן, פי 8, כמעט 9 על המאזן, מכפיל המורדף עליך, EV ל-free cash flow, גם לא זול 20, זה אומר שהרווח החופשי שהיא מייצרת, צריך 20 שנים כדי לממן את הזה, היא צריכה לצמוח הרבה, אבל בוא נראה את הצמיחה שלה, Return on equity 43%, תשואה על ההון, ועל ה-invested capital 37%, באמת מספרים מדהימים, ושוב זה הממוצע בעשר שנים האחרונות, כלומר לא שנה אחת, וה-companion annual growth rate, גידול של 6.8% שנה בעשר שנים האחרונות במחזור, 13.8% בנכסים, 6.4% ב-free cash flow, ובגידול ברווח למניה 9.5% לשנה, כל שנה במשך 10 שנים בריבית דריבית, מכפיל הרווח השולי שלהם, ה-gross profit 28.1%, והגידול ברווח ב-free cash flow 8.7%, וכרואים שהיא באמת לא ממונפת, הנכסים ביחס להון זה פי 2, ממש ממש לא ממונפת. מה רצית לומר?
תוכל ללכת רגע לרובריקה של ה-overview שמראים למעלה מימין, אתה יכול לעבור עוד קצת למעלה, למטה ל-key ratio, סליחה, מה שאני אוהב להסתכל לחברות מהסוג הזה, זה האם החברה היום נסחרת, תראה עוד קצת למטה, אני רוצה לראות כמה לאורך זמן המשקיעים מוכנים לשלם עבור חברה כזאת, ואתה רואה...
אז מה אנחנו מחפשים?
כבר נראה לך price to earnings, הנה תעצור, אתה רואה שה-price to earnings, הנה ירד בדיוק השורה הזאת.
גדל.
כן, דווקא גדל, אז כלומר יש פה כל מיני עיוותים בקורונה, אבל בסך הכל המכפיל רווח הממוצע של החברה, ואם אפשר רגע להכניס מילה גם המכפיל למחירות, קריס מדבר על זה רבות, ה-price to sales באנגלית, כלומר אתה משווה את המחיר מניה לכמה אתה משם פר המחירות של החברה, שזה מכפיל שאצלם הוא נע בין פה 1.4 ל-2.17, כלומר אתה רואה שהמכפיל היום הוא לא הרבה מעל, הוא די מעל הממוצע אפילו, ואתה יודע שיש חברות גילה, נגיד כל מניות הטכנולוגיה בשנה שעברה, בשיא של הזה, המניות של קאסי וכו', היית משלם price to sales של 20-30 כפול, כלומר לא מכפיל רווח, מכפיל מחירות, וקריס מראה באיגרת, מי שרוצה לזוכר באיזה עמוד, שהוא מראה שכל פעם בהיסטוריה שיש הרבה חברות שנסחרות במכפיל מחירות כל כך גבוה, זה הזמן שאתה כנראה צופה שמדד ה-S&P יניב תשואות נחותות, אלא אם כן אתה מדע להשקיע בו בניטרול אותן חברות, כלומר מכפיל מחירות מעל 10 זה כבר, זה לא ספקולטיבי, זה פשוט טיפשי, כמעט בכל המקרים בהיסטוריה להתקרב לחברות, אז זו חברה שזה.
אבל רגע, שנייה, אני רק רוצה לעשות רפרנס למה שדיברנו קודם, ה-price to earnings פה, שאנחנו רואים לטובת האנשים שרק מקשיבים ולא צופים, הוא גדל, הוא התחיל בשנת 2014 ב-17.3, עלה ל-20, 22, 23, נשאר באזורים של 22, 21, 24, ובאחרונה הגיע ל-26. כלומר, אם נחזור לנוסחה של קריס, אז בנוסחה אמרנו שאנחנו צריכים לראות, כדי שהטוטל ריטרן שלנו יהיה משמעותי, אנחנו צריכים שה-price to earnings יגדל. זה מרכיב, אנחנו גם צריכים שה-earnings per share יגדל, ואנחנו גם צריכים שהמכפיל יגדל, זה נותן לנו...
אני לא חייב שהוא יגדל, אני מדייק, אני רק מסייג, אני לא בונה על זה, אוקיי? אני לא יכול להשקיע בציפייה שהמכפיל יגדל. במקרה דנן, למה הראיתי את זה? כי אני רציתי לראות האם בחברה הזאת נסחרת דווקא במכפיל רווח נמוך ביחס להיסטוריה של מה שאנחנו רואים שלא המקרה, ולכן במקרה הזה אני לא יכול לבנות על זה. אני ארצה לראות שהחברה הזאת צומחת, משקיעה מחדש, דבר על זה אולי בפרק נפרד, איך בודקים את זה, האם היא פותחת עוד סניפים, על מנת להגדיל את הרווחים. לבנות פה על מכפיל רווח יותר גבוה, שהוא גם ככה לא נמוך, זה כנראה לא יקרה, אז אני צריך פה בחברה הזאת כנראה שצועה דו ספרתית גבוהה, לא תקרה במכפילים של היום, אבל שוב, אין לדעת. דוגמה, זה דווקא, הוא מנתח גם לעומק את ברקשייר, מי שרוצה שיקרה באיגרת, זאת אחת מהחזקות הגדולות שלו, ונראה לי שכבר ניתנו...
נגענו בקצה קצהו של קריס.
כן, כן.
קצה קצהו, אנחנו מעודדים את כל מאזיננו, מלבד להירשם לניוזלטר, גם להקשיב לפודקאסטים איתו ולקרוא את המכתבים שלו ולשמוע אותו ולעקוב אחריו בטוויטר. באמת אשרנו שזכינו שיש לנו את האפשרות ללמוד מכאלה ענקים. באמת זו זכות מאוד מאוד גדולה. אני חושב שהיום אחד האתגרים הכי גדולים זה לדעת לברור את התוכן ולדעת מה התוכן שאותו אתה צורך. וזה שיש לך כאלה יעלומים זה באמת להחזיק. אז תודה לך קריס.
אולי המאזין שלנו מהאדסון, חברינו משה, שאני מניח שהוא יקרא את האיגרת במלואה, אם יהיו עוד מאזינים שיקראו את האיגרות שלו מאלף עד תף, כי יודע לעשות אולי מפגש שלהם בהאדסון, לראות כמה כאלה צדיקים יש. אני מודה שאני גם, אני רק לאחרונה סיימתי את האיגרת האחרונה, ושנה שעבר עוד יש לי חוסר קטן, זה לוקח זמן, אבל לקרוא וגם להבין כמובן.
אני סוחר את שירותיך שתקרא בשבילי, יואב. זה מערכת היחסים בינינו.
אני עדיין בהערות שוליים, אני אסיים אותם, אני אגיד לך. יאללה.
רגע, בוא נלך לשלב הטיפים שלנו. יואב, יש לך איזה טיפ לתת על החיים?
אז עוד משהו אגב שדילגתי היום, אני לא הספקתי ויש לנו צום מחר, אז אולי טוב שכך, אני פעם בשבוע משתדל יותר לעשות אימון אישי עם חברי דניאל טרואה, במיוחד בגילנו גלעד, זה מאוד מאוד חשוב לשמור גם על קצת אימוני כוח, למרות שבעבר הייתי רק משחק כדורסל כל היום, והבנתי עם השנים כמה זה חשוב גם... לעשות אימוני כוח, ואני בלי מאמן אישי, אני נשמע מפונק, אני פשוט אין לי את המשמעת לעשות את זה, ושנדע שאני קובע ביומן עם דניאל היקר ואחיו נועם, שיש להם מכון, אני אשלח קישור לעמוד אינסטגרם או פייסבוק שלהם, שכל אחד פה באזור נס ציונה, למי שזה רלוונטי, מומלץ בחום באמת מקצוען, וזה נורא חשוב ונורא בריא, וגם נותן תחושה, אני רוצה להגיד לך, בתור ספורטאי זה כיף זה לעשות ספורט. זאת ההמלצה שלי היום.
אחלה, אחלה המלצה. אני אתן המלצה פחות על משהו ספציפי, יותר על משהו התנהגותי. אז באמת פתחנו ואמרנו שאנחנו בתקופה מאוד סוערת בחיים במדינת ישראל, לא משנה מאיזה כיוון מסתכלים על זה, ואני מציע לאנשים לקחת צעד אחורה, ולנסות להירגע ולחשוב על דברים בצורה רציונלית, ולנסות להימנע להיסחף מאחורי דרמות רגשיות לכאן או לכאן. אני חושב שמשקיעי הערך מלמדים אותנו להימנע מהטרנד, ומה שכולם עושים. בהרבה מאוד מהמקרים, מה שהרוב עושה הוא כנראה טעות. ואנשים הרבה פעמים, הם מרגישים נוח ללכת עם כולם, ולהיות חלק מהקבוצה. וזה נותן לך להרגיש בטוח, פחות חשש שאתה אולי טועה, אבל הקבוצה לפעמים היא שוגה, ולפעמים אתה נסחף אחריה. ואתה יודע, אנשים אומרים, טוב, אני אציא את כל הכסף שלי אולי מהארץ, וזה, ולקנות דולר ב-3.7, לא בטוח שזה הרעיון הכי טוב. בעולם. אנשים מוכנים, אני משוך את הפנסיה שלי ושלם אולי מיסים. לא בטוח שזה הדבר הנכון בפרספקטיבה. דיברנו על זה ש- if it's in the news, it's in the price. וזה אומר שכנראה כל מה שבחדשות מגולם כבר. אז אני הייתי מציע לנשום, לא לקבל החלטות דרמטיות בתוך סערת הרגשות, לחשוב על הדברים, להתלבט, להסתכל קדימה ולנטרל את רעשי הרקע שיש. בדיעבד זה נראה שזה טעות. אני זוכר שהתחילה הקורונה, וכל החדשות היו סוערות, והנה זה יהיה אקספודנציאלי, ואוטוטו יגיע, והאנושות תיגמר, והיינו בחרדה אמיתית כולנו. וראינו אחר כך שזה לא כצעקתה. ובעצם היום מסתכלים אחורה, וזה כבר לא באמת קיים. אבל הסערה בתוך זה, עכשיו, אני אגיד עוד משהו, אפרופו מה שאמרנו היום, שתראה לי את האינסנטיבס, ואני אראה לך את התוצאה, אותו דבר פה. בדרך כלל רוב האנשים שמייצרים את הדרמה הזאת, הם בעלי עניין. וזה יכול להיות גופי תקשורת משני הצדדים, שנהנים מהרייטינג הגבוה שהדרמה מייצרת להם. זה יכול להיות בעלי עניין פוליטי, כשמנסים להשיג מטרות פוליטיות, והדרמה משרתת אותם. ולכן, בימים האלה, זה זמן לזכור את כל העקרונות של משקיעי ערך אמיתיים, להיות כמה שיותר שקול, מבוסס, מנומק, לחשוב טוב טוב על הכל, ולא לפעול מתוך בהלה. זה באופן כללי. אחלה.
כל מילה בסלע.
אז על מה נדבר בשבוע הבא, יקירה?
זהו, נגמרו המשקיעים, אני יוצא לפנסיה. לא, אני חושב שנעשה משקיע שעוד פעם, כל אחד מהגדולים, סת קלרמן נראה לי ראוי לפרק שבוע הבא, ויש לי כבר מישהו גם לשבוע אחרי, בקיצור גילה, אתה לא, אני איתך, אתה לא...
אני סופר את הדקות בין הפרקים, יאללה חברים, תודה רבה שהקשבתם, תירשמו לניוזלטר, בעזרת השם שבוע הבא הוא יצא הראשון, ואנחנו נמשיך להיות בו בשבילכם, מוזמנים לכתוב תגובות ומה שאתם רוצים, ויאללה, שיהיה לנו ימים טובים, ותשארו במזגן.
צום קל לכל הצמים, בדיוק.
צום קל לכל הצמים, בהחלט. ביי ביי.
ביי, ביי ביי.